כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הכעסים, על בסיס דברי המשנה בפרקי אבות. ארבע מידות בדעות. הדעות של האדם, אומר הרמב״ם, אלה תכונות הנפש שהאדם נוטה אליהן. יש מישהו נוח לחוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. יש מישהו קשה לחוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. יש מי שהוא קשה לחוס ונוח לרצות הוא חסיד, יש נוח לחוס וקשה לרצות, הוא הרשם. אז אם כן, יש ארבע מידות בדעות. במגן אבות לרשבץ, הוא אומר, ארבע מידות הם בידי האדם, הם תלויים בדעה שלו, הוא יכול לתקן את זה או לקלקל את זה. ואחד מהדברים שוודאי זקוק האדם בשביל להתמודד עם הכעסים, זוהי הדעת שלו. שלמה המלך אומר, כעס בחק כסילים ינוח. מידת הכעס היא פוגעת גם באדם הכועס. האדם הכועס לא פעם הוא בעצמו נפגע מהתפרציות הזעם. אפילו אם נגרם לאדם עוול, הכאב והסבל שהוא מביא על עצמו בכעס על אותו עוול גדולים בהרבה מאוד מקרים, יותר מהכאב של האירוע. לכן יש לאדם אינטרס גדול, הוא בעצמו להימנע מהכעס. מישהו הכעיס את פלוני, אותו פלוני כועס. מה שגרם להכעיס אותו והכעס לאחר מכן, שני האירועים האלה, אלה אירועים מכאיבים. לדוגמה, פגעו בו, העליבו אותו, איחרו לפגישה מולו, אפילו גנבו לו. כל זה, משהו אחד, זה האירוע שגורם לכעס. לזה יש כאב, חוויה שלילית. וגם לאחר מכן שהוא מתפרץ בכעס בלתי נשלט והתפרצות זעם, גם זה מהווה כאב לכועס עצמו. ולא פעם, הכעס גורם יותר כאב לכועס מאשר האירוע שהוליד את הכעס. כי אז האדם מרגיש כל כך חסר אונים, כל כך מושפל. לא איכותי, עם מידות רעות, הוא מרגיש מושפל בעיני עצמו. ולכן אם נרצה לתקן את הכעס, קודם כל חשוב שנבין שהרבה מהרגשות שלנו הם על בסיס מנגנון הדעות שבחרנו להעניק לאירועים. כלומר, עיוותי חשיבה. ולפעמים לאדם ישנם עיוותי חשיבה שהוא לא מרגיש אותם, הוא לא מודע אליהם והוא לא יכול לאתר אותם כדי לפסול אותם. לדוגמה, אחד מעיוותי החשיבה בדעות של האדם שנפוץ ביותר בזמן הכעס, זה נקרא הצמדת תווית. מה הכוונה? אנחנו כועסים על מישהו. זה יכול להיות בן המשפחה, אפילו הילד שלנו, אדם שאנחנו עובדים איתו. אנחנו מצמידים עליו תווית. אנחנו מתחילים להעניק לו כל מיני כינויים במחשבה שלנו על האדם הזה כשאנחנו כועסים עליו. הוא מנצל, הוא לא אחראי, הוא לא בוגר, הוא לא רציני, הוא ראש קטן בכל מה שקשור אל נושא המשפחה. לפעמים יש בזה משהו נכון, אבל בהרבה מאוד מקרים זה לא כל כך גורף. בהרבה מאוד מקרים נכון, הוא עשה משהו מכעיס, הוא עשה משהו לא טוב. אם החלטנו לכעוס, נכעס על מה שהוא עשה, אבל לא להדביק עליו כינויים, כי זה תהליך לא בריא בשבילנו. צורת החשיבה הזו יוצרת סיסה שהיא לא קשורה לבעיה. לדוגמה, ההורה ביקש מהילד שיעזור לסדר את החדר, והוא לא סידר לא בדקה הראשונה ולא בדקה השנייה. נוסיף לכך שההורה הזה עבר יום קשה בחברה, בקהילה, בעבודה, אז הוא מתוח בכל אופן, וכעת הוא אומר לעצמו, מעבר לתסיסה שיש בתוכו שהיא לא קשורה לילד שלו, הוא אומר, הוא לא אחראי, הוא לא רציני, הוא מצמיד תווית. ומה קורה כשהמוח של האדם מצמיד תווית לבן אדם אחר, במקרה הזה ההורה לילד? הוא גורם לעצמו להתפס לפרט אחד שלילי באדם שעומד מולו. יש כאן מעין מסננת. האדם עכשיו מתחיל במהירות של כמה שניות לשחזר כמה וכמה אירועים. הנה, אני זוכר שאתמול הוא לא הקשיב לי. גם שלשום הוא לא הקשיב. גם לפני שבועיים הוא לא הקשיב. והאדם הזה בינתיים נעשה יותר ויותר תוסס. הוא מתעלם מכל הצדדים החיוביים שעלולים להימצא. הוא פוסל את כל הצדדים החיוביים אצל הילד שלו. הוא נלחץ, הוא כועס. על מי? לא על הילד שלו. על הדמות הדמיונית שהוא יצר לעצמו בראש שלו. הוא מרגיש, אני בגיל שלו, בחיים לא הייתי עושה את זה. אני מוסרי יותר, אני טוב יותר, אני נעים יותר, בוער בהורה. רצון להשיב לאותו מי שבעיניו חוצפן. הוא רוצה להשיב לו כגמולו, להעמיד אותו על מקומו. ואם והיה וזה לא הילד שלו, זה מישהו אחר מהקהילה או מהעבודה? יש גם צימון לנקמה שמגביר את העימות ויוצר הרגשה חזקה מאוד. זוהי אשליה, אבל הרגשה חזקה מאוד שאומרת האדם הזה הוא שלילי. לא 20%, לא 40%, 100%. ובכך האדם הזה מתעלם מכל האירועים הטובים שהיו להם ביחד, מכל הדברים הנעימים. הוא מתעלם. הוא מתחיל להסתכל על החיים בצורה של כן, לא, שחור, לבן. האדם מרגיש חסר אונים. לכן רבותינו אמרו, 4 מידות בדעות. אם אתה רוצה לתקן את הכעס, תתחיל לעבוד על הדעות, על המחשבות האלה. בואו נתחיל קודם כל להשתמש בדעה שלנו, ניקח אוויר, ננשום, נתנתק מהאירוע, נחזור אל האירוע עוד 30 דקות. לא יעזור לסגור את הפה, לספור עד 10 ולאחר מכן לחזור לשגרה. אם האדם כועס ברמה גבוהה מאוד, לספור עד 10 זה לא מה שיעזור, גם לספור עד 100 לא יעזור. שיתנתק 30 דקות, שינשום אוויר, שירגע. למה? כדי שהוא יוכל לחזור ולדבר עם הילד שלו שהוא כועס עליו לגופו של עניין. באמצעות השפלת הילד, הוא לא יוכל לשפר את המעמד שלו כהורה, וגם לא את הביטחון העצמי של הילד. גם אם באופן זמני הכועס זוכה להרגשה טובה, הוא לא מפיק מכך רווח ממשי. יותר מכך, המחשבות השליליות האלה, המעוותות האלה, נוטלות מהאדם את הכבוד העצמי שלו. יש עוד מנגנון חשיבתי שהוא פוגע מאוד באדם הכועס. יש לו מערכת של מסקנות מוטעות. הוא לא חושב הרבה, הוא כועס. הוא מרגיש את הכעס. הרגש כאן זה מנגנון מטעה. הוא מעניק למעשים של האדם האחר או לדיבורים שלו הסברים קצרים והחלטיים. ניחושים! לא הסברים שהם נכונים בצורה מוחלטת, לא הסברים שמתארים באמת את מה שהניע את האדם שמולנו. האדם לא מספיק מתקשר איתנו, לא מספיק נחמד איתנו, לא מספיק מעניק לנו, בכל אופן בעיני עצמנו. מהר מאוד אנחנו יכולים לומר, הוא אדם לא ישר, הוא אדם כמו משפחת המוצא שלו. אין לו מנת משכל מינימלית. הוא עשה את זה בכוונה. הוא אדם נקמן, אני מכיר אותו. בכל מיני הסברים כאלה האדם מרמה את עצמו. כל החשיבה שלו עסוקה בכל מיני סיסמאות שטחיות שנועלות את הלב והשכל, הדעות של האדם בפני מידע אמיתי. ואז האדם הוא מעצים מעבר לכל פרופורציה את העשייה של האדם האחר, או את אי העשייה שלו, את התפקוד השלילי בעיני האדם הכועס. לכן כדאי שאדם יעזוב את המחשבות על מה אנשים אחרים צריכים לעשות, צריכים לחשוב, צריכים לפעול, צריכים לחייך או לא, להיות נחמדים או לא, זה לא יתרום לנו. עד רבה נכעס עליהם יותר ויותר, ולהם לא יהיה אכפת, הם פשוט ילמדו שמאיתנו צריך להתנתק. הרי הם בטוח מבחינתם מאמינים שהם הצודקים. אם היינו בודקים אותם במכונת אמת, הם היו אומרים, אני צודק, והיו נתפסים כדוברי אמת. זה הלב של האדם, הוא מצדיק את עצמו, וכך האדם עובד במציאות הזו. ולכן צריך למצוא את הדרך להתייחס בצורה עניינית אל הבעיה שמציקה. ויש זמנים שהאדם צריך לכעוס. איך, כמה, מתי, עד היכן? זו השאלה שצריכה להעסיק את האדם. האדם צריך לשאול את עצמו האם השימוש בכעס הוא מסייע להשיג מטרה רצויה או הוא בוער בתוכי. אם נתאר לעצמנו, ילד שרץ למרכז הכביש, הוא לא יודע שמדובר על מעשה אסור, מנקודת המבט שלו, זה נראה הגיוני ונורמלי מה שהוא עשה. האם נכון שההורה יכעס עליו? התשובה היא, ודאי שכן וכמה שיותר מהר. כי רק כך תתחבר אצלו במוח אסוציאציה, חוויה עמוקה שאומרת, לכביש לא רצים. יחד עם זאת, בהרבה מאוד מקרים שבני אדם מתמודדים עם הכעס שלהם, הוא לא כל כך יעיל וטוב, הם מתחרטים עליו. בזמן התפרצות הכעס, האדם לא שולט על עצמו. קשה לשכנע את האדם להפסיק לנעוץ את השיניים שלו בבשר של הזולת. יש בו רצון לנקמה, להוכיח, ואדם לא רוצה לנטוש את הרגשות שסוערים בו. בעיני האדם הכעסן, הכעס נוצר בגלל אי צדק שנגרם לו, ולכן מדובר ברגש הגיוני, מוסרי ונכון שכך צריך להרגיש. ולכן דבר ראשון, האדם צריך לנשום אוויר, להירגע, ולמה? לטובתו. הצעד הראשון להגיע להבנה שהדבר הוא בשביל האדם. כעס בחיק סילים ינוח הוא למענך, לא למען הזולת שלא ייפגע. קודם כל תחשוב על עצמך, לטובתך, שאתה לא תצא מכלל שליטה. רק כך, אם האדם ידע לנשום אוויר, להירגע, להתנתק מהסיטואציה המכעיסה, לא לכל החיים, גם לא ליומיים, לשעה. אפילו רק חצי שעה, אז אנשים יותר יאהבו אותך, ירצו להתקרב אליך. אתה תהיה בעיני אחרים יותר צפוי בהתנהגות שלך. אתה תשלוט על הרגשות שלך. אתה גם תהיה שלם עם עצמך. אנשים יראו אותך בתור אדם חיובי, בטח כאשר מדובר בהורה. אתה תהיה כאדם בוגר, לא כילד מפונק שחייב לקבל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. תהיה לך השפעה על אנשים אחרים. תוכל להשיג את המטרות שלך מתוך דיון הגיוני, סמכותי, ענייני, ולא על ידי התפרצויות זעם, ואז גם הערכה של הילדים אליך, של בני המשפחה אליך, של החברה אליך, תגבר יותר ויותר. אבל האדם נדרש לוותר. לוותר על המחשבה שאומרת, אם נתתי, אני חייב לקבל. אם השקעתי, אני חייב לראות הגמול. או לומר, העולם חייב להיות צודק. אלא, לוותר על מערכות החשיבה האלה, ולגלות גמישות. יהיה הרבה פעמים בחיים שניתן ולא נקבל בחזרה. יהיה הרבה פעמים בעולם שהעולם לא יהיה צודק. יהיה הרבה פעמים שנעשה טובות לבני האדם, והאנשים יחזירו לנו רעה תחת טובה. ובכלל בעיניהם, מה שהענקנו להם, היה יותר רע מאשר טוב. קודם כל אנחנו צריכים להתעורר מהעולם הדמיוני הזה שעולם טוב, הכוונה עולם שאם אתה מעניק אתה מקבל בחזרה תמורה. העולם הוא טוב ובכל זאת יש צדיק ורע לו וגם זה טוב. טוב אין הכוונה הטוב שאני רוצה כמו שומע החזון איש, אלא טוב זה הטוב של הקדוש ברוך הוא. ואם האדם פיתרו אותו מעבודה רחמנה לצלן, הוא אומר זה לא הוגן, זה לא צודק, זה לא אופר. צודק, מי צודק? המימד הילדותי של האדם. המימד הבוגר של האדם הוא מימד בנפש שמבין שהעולם מורכב יותר. אם חזל אמרו על כל אדם, גם כבדהו, אבל גם חשדהו. זאת אומרת שהם יצאו מתוך הנחת יסוד שהעולם לא תמיד יתגמל ויהיה נחמד כמו שזה נראה. והאדם צריך להתחיל עם מערכת חשיבה שהיא ערה לתוצאות, לא לכל מי שתעניק ייתן בחזרה, לא לכל מי שתחייך יחייך בחזרה. וזה לא נקרא עולם רע. עולם טוב הוא לא עולם שלוחצים לכפתורי ומקבלים מה שרוצים. עולם טוב יהיה תלוי ביכולת של האדם לגלות גמישות. כמו שרבותינו בגמרא אומרים, מסכת ברכות בדף, סמך א' עמוד א' וסמך א' עמוד ב', תנו רבנן, כליות יועצות ללב מה לעשות. לב מבין, לשון מחתך, פה גומר. כלומר, השפתיים מוצאים את הדיבור, ושת מכניס ומוציא כל מיני מאכל. קנה מוציא כל, ראה שואבת. דרך דופני עקבה כל מיני משקין. הגמרא מדברת על האיברים של גוף האדם ומה הם עושים. ואז אומרת הברייתא, כבד כועס, מרה זורקת בו טיפה ומניחה אותו, כלומר מרגיעה אותו מן הכעס. וכך ממשיכה המשנה בתפקודי האיברים של האדם על הגוף ועל הנפש. אז אמרו רבותינו, כבד כועס, מרה זורקת בו טיפה הוא מרגיע אותו. אפשר להבין מהדברים האלה שהכעס הוא בטבעו של האדם ולא בידיים שלו. לכן אומר התנא, לא כך הם פני הדברים, אלא הכעס תלוי בדעה של האדם וברצונו יכול להשבית את חמתו ולהרגיע את עצמו ולא לכעוס. וגם אם כועס יכול להתרצות. באופן טבעי הממד האוטומטי של האדם כבד כועס, מרה זורקת בו טיפה ומניחה אותו, מרגיעה אותו. זה המימד הטבעי של האדם. אבל המימד הרוחני של האדם זוהי הבחירה שלו. ויש בן אדם שהוא נוח לכעוס. אומר רשי, נוח לכעוס, יש לו הפסד גדול. הוא כועס מהר מאוד. ואנשים צריכים להרגיע אותו, או סביבו ללכת בין הטיפות, לא לפגוע בו, לא להעליב, לא לומר את זה, לא לומר את זה, כן לומר את זה, להיזהר מלהזכיר את השם של פלוני או אלמוני, צריך לפייס אותו, צריך להרגיע אותו. ולמרות שהוא מתרצה מהר, יומיים לאחר מכן, או שעה אחר כך, הוא מתקשר כאילו שום דבר לא קרה. וגם אם והיה ואנשים סביבו מתפייסים מהר, אבל עצם הקשר ביני לבינו הוא כבר לא נעים, היות שאני יודע על זה אסור לדבר, את השם הזה הס מלהזכיר, את הדבר הנחמד הזה אל תאמר. למה? זה מכעיס אותו בגלל סיבה זו או בגלל סיבה אחרת, ואז המוח שלי נזהר, יודע שפה איתו אל תדבר יותר מדי, יותר תקשיב, יותר תאמר מה שהוא רוצה לשמוע, העיקר שהוא לא יכעס עליך. אז אפילו אם האדם הזה הכועס מתרצה מהר, אבל קשר לא יהיה איתו, היות שכל הזמן צריך לחפש לרצות אותו. רבנו יונה אומר, היות שהוא כועס, הכועס בא לכלל טעות, ולא פעם הוא בא לכלל עבירה, ואז את העבירה לא תמיד אפשר לתקן. ואחת הסיבות, היות שבזמן הכעס האדם כל כך בטוח בכעס שלו, לפעמים לאחרי שהוא כעס הוא לא מוכן להודות בכך שהוא כעס, לקחת אחריות, כי לקחת אחריות זה גם לסבול מרגשות אשמה. הוא לא רוצה להתחיל עם כל הסיפור הזה, לכן מה הוא עושה? הוא נמנע מלהכיר בטעות שלו, ובכך הוא מונע מעצמו מלהרגיש רגשות אשמה, ואז הוא גם לא מתקן את הטעויות שלו. לפי זה, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, אין הכוונה שהוא רק טועה בכעס עצמו, אלא לפעמים גם אחרי שהוא כעס, הוא עדיין טועה, ולא ערני לכך שהוא עשה טעות בכך שהוא כעס, והוא לא מתחרט על כך. ואדם שהוא מרבה לכעוס, כמו שרבותינו אומרים, מפסיד את כל החיים שלו, חייו אינם חיים, כך אומרת הגמרא, מסכת פסחים קוף י' ג'. רבנו עובדיה בר תנורא אומר, דעתו לא נוחה עליו, הוא מחפש, זה מעליב, זה פוגע, זה לא רציני, זה נהדר. יש לו מערכת חשיבה של שחור או לבן, כשמשהו שחור עד הסוף, כשמשהו טוב גם כן עד הסוף. ושתי מערכות החשיבה האלה הן לבריות, הוא לא כל כך שחור, וההוא לא כל כך לבן. כדאי להיות עירני למציאות ולחשוד בה כשצריך, ולא לחיות באשליות. השפת אמת אומר רעיון נהדר. האדם שהוא נוח לחוס ולאחר מכן נוח לרצות, הוא אדם בעייתי מאוד. למה? היות שהוא נוח לחוס, הוא פגע מאוד במישהו. אבל 5 דקות לאחר מכן הוא מתנהג כאילו שום דבר לא קרה. ואז הוא נוח לרצות. הוא אומר לעצמו, נכון שכעסתי. אבל איך התרציתי מהר? איך אני מצליח להעביר דברים? איך אני אדם זורם? הוא מחמיא לעצמו, מפרגן לעצמו, מגמד את הכעס ומעצים את יכולת הריצוי שלו. ובכך הוא מרשה לעצמו לחוס עוד ועוד. אומר השפת אמת, היות שהוא נוח לרצות, הוא מתרצה מהר, הוא מאמין שהכעס הוא לא כל כך רציני. ובכך הוא מרשה לעצמו לחוס עוד ועוד, היות שהוא לא מבין מה הבעיה בזה. הרי הוא מאוד מהר מבליג על דברים, ממשיך הלאה. לא בטוח שזה יהיה כשיחסו עליו, אבל כן, כשהוא כועס על אנשים אחרים. מי שהוא קשה לחוס, הוא כבר מתקרב לעולמו של החסיד. קשה לחוס. ונוח להתרצות, הוא בוודאי חסיד. אומר הרמב״ם, מי שסבלנותו יתרה עד שמתקרב להדר הכעס. זה לא אומר שהוא לעולם לא כועס, אבל הוא מתקרב לשם. הוא נקרא חסיד. בספר זכות אבות כתב, שאין כוונת התנה לומר שמי שלא כועס, הוא נקרא חסיד בשם העצם, אם בשער עבירות הוא לא מתנהג במידת החסידות. בגמרא המסכת בבא קמא בדף קוף ג' חסיד נקרא מי שחסיד ומימיו לא חטא. מי שיש לו מידה אחת ממידות החסידות, דבר גדול, אבל עדיין לא ייחשב כחסיד מוחלט. בספר אשר לאברהם כתב, למה התנא אומר חסיד? אמרו חז"ל בגמרא ראש השנה בדף י"ז, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, נאמר בספר מיכה פרק זין, נושא אבון עובר על פשע, למי נושא אבון? למי שעובר על פשע, נושא אבון ועובר על פשע. לאדם שעובר, כלומר מוחל למי שעשה לו פשע. אמרו חז"ל, נושא אבון, למי? למי שעובר על פשע, לא למי שמוחל על פשע. לרמז, ללמד, מוחל לחברו עד כדי כך שכאילו חברו בכלל לא חטא לו, עובר על פשע, הוא מעביר מהלב לגמרי כאילו הדבר לא היה. לאדם כזה מוחלים על כל האבונות לגמרי כאילו לא חטא, מידה כנגד מידה. לכן, מי שהוא קשה לחוס ונוח לרצות, כלומר שלא משאיר בלב שום טינה לחבר שלו, האדם הזה אפשר כן לקרוא לו חסיד. למה? מכיוון שהוא נחשב כמי שלא חטא לעולם. והגמרא בבא קמא קוף ג' אומרת, חסיד נקרא מי שלא חטא מעולם. ויוד והוא נושא אבון ועובר על פשע. למי הקדוש ברוך הוא נושא אבון? למי שעובר על פשע. לא למי שמוחל, אלא עובר, מעביר לגמרי מהלב. מי שלא משאיר בלב שום טינה לחברו, אפשר לקרוא לו חסיד, הוא כאילו מעולם לא חטא. היות שלאדם כזה, הקדוש ברוך הוא נושא על פשע, מעבירים לו על כל הפשעים לגמרי. על בסיס זה, אפשר להבין, מי שהוא נוח לחוס וקשה לרצות, הוא אדם רשע. למה? היות שהוא לא עובר על פשע, הוא לא מוחל. אז אדם כזה, האבונות שלו לא נמחלו, ולכן הוא אדם רשע. הסבר נהדר, למה קשה לחוס והנוח לרצות יחשב כאדם חסיד? ומצד שני, מי שהוא נוח לחוס וקשה לרצות הוא רשע. אומר רש"י, היות והגמרא מסכת ברכות בדף כ"ט אומרת, לא תרתח ולא תחטא. אל תכעס, כי אם תכעס, מתוך הכעס באים לידי חטאים. הכעס נקרא רשע. הכעס זה שורש כל העבירות. כך גם מצינו בגמרא מסכת שבת ק"ה. אל זר בלב של האדם מהו? איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? הוי אומר, זה יצר הרע. כי הגמרא מסכת נדרים בדף חף ב' אומרת, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. ואומר אברבנאל, האדם שהוא נוח לכעוס, הוא מראה על הטבע שלו רתיחת הדמים, הוא בטבע שלו נוטה לרע, הוא כועס במהרה. אבל לא רק זה, אלא הוא גם קשה לרצות, הוא לא נרגע, הוא הופך את הכעס לאידאל, לערך. הוא לא לוקח אחריות על שינוי הצד הרע. ואם האדם הזה כועס עוד ועוד, עוד ועוד, אדם שהוא כעסן, אומר המהר"ל, בידוע שהוא חוטא. מקור הדברים מהגמרא נדרים, כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו, שנאמר, הוא בעל חימה רב פשע, כך אומר שלמה המלך בספר משלי. מי נקרא רשע? מי שהוא כועס שוב ושוב, הוא אדם שבאופן טבעי, רחמנא ליצלן, העבירות יהיו קרובות אליו. הוא לא מעריך את עצמו, הוא לא מכבד את עצמו, הוא מזלזל בעצמו. ולכן גם שכינה לא תהיה חשובה כנגדו. ולכן בקלות לצערנו הרב הוא יכול להגיע לא רק לכעס, אלא גם לעבירות אחרות. בעיקר לבין אדם לחברו. כמו שאומר הפסוק, סורונה מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה. אומרים רבותינו במדרש, דתן ואבירם, בעלי מחלוקת, קורא להם הפסוק, רשעים. על ידי כעס, הוא בא ידי קטטה ומחלוקת, והוא לא מתרצה, הוא מחזיק במחלוקת. הוא לא רק מייצר מחלוקת, אלא הוא גם משמר אותם. ובשעת הכעס, האדם מאבד את הנשמה הקדושה שלו, כך אומר האריזל. בספר הליקוטים, פרשת וזאת הברכה. החלק הטוב נעלם, נשאר רק החלק הרע עם האבונות. אם כן, מרובה מידה טובה, ממידת פורענות. אם והיה, והאדם, הוא מתגבר על הכעס. אם והיה, הוא מצליח להרגיע את עצמו, לנשום אוויר, ולהסתכל על הדברים מזווית ראייה שונה, האדם הזה הוא ערך אפיים, הוא רב חסד, וטוב מושל ברוחו מלוכד עיר. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.